עם קריירה, הפודקאסט שילווה אתכם בתהליך חיפוש עבודה וקריירה עם המרואיינים והסיפורים הכי מעניינים.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, בונים קריירה. היום אנחנו נדבר על עולם הפרסום והקריאיטיב. אין ספק שהיום הוא בועט חזק באזורי הדיגיטל והאונליין. אבל מה ההבדל בין הדרישות שהיינו צריכים פעם בשביל להתקבל למשרות האלו, לבין מה שתופס היום? איך עולם הקולנוע מתממשק עם עולם הפרסום הדיגיטלי הנוכחי? לעבוד ביצירה מתמדת ולהיות בן אדם קריאטיבי זה לא פשוט בכלל, מתוך העובדה שאין לנו שליטה במוזה שלנו באופן שוטף. מה הסט סקיל זה דרוש לכך? והאם זה נרכש? ואיך בכל זאת צולחים תפקידים כאלה ומביאים את הרעיונות הגדולים בתור מפרסמים?
היום נארח את ירון ברוידה. ירון מככב בתפקיד מאוד ספציפי וייחודי. הוא מנהל קריאיטיב בתחום הקולנוע. המסלול של ירון היה הפוך מזה של רבים אחרים, והוא למעשה למד תואר לאחר שכבר התפתח כאיש מקצוע בתחומו. מה ירון בעצם פיצח פה, והאם שווה להפיץ את הבשורה? אנחנו ננסה להבין ביחד איתו איך מגיעים לתפקיד כזה, איזה אימפקט יש לו על תרבות הקולנוע שלנו, ומה הופך קריאיטיב למוצלח.
אז מור.
כן, אילה.
קריאיטיב. קריאיטיב. אולי נגיד את זה מספיק פעמים ואני אבין בדיוק מה זה אומר.
אפשר לנסות, אבל אין זמן.
אז מה, את בעולם הפרסום.
נכון.
מה זה קריאיטיב?
אז אני אגיד לך, אני לא בקריאיטיב, אבל ממה שאני כן חווה ממשרד פרסום, כי אני עובדת הרבה עם הקריאיטיב, יש לי ממשק כזה ישיר אליהם, לא פשוט, במשרד פרסום, כל בריף שאנחנו מקבלים, יש איזשהו קריאיטיב שאנחנו צריכים בעצם להפיק. אני מנהלת פרויקטים, אז אני עסוקה להפיק את זה, את הקריאיטיב שמנסים להעביר.
רגע, כשאת אומרת קריאיטיב, הכוונה איך עושים את החלק האומנותי של
כן,
פרסומת.
כן, אנחנו מקבלים בריף, שופרסל רוצים להפיק עכשיו סרטון תדמית, או רוצים לעשות איזשהו פרסומת למבצעים בחג, או whatever, ואנחנו רוצים איזשהו קריאיטיב מגניב להעביר את המסר, כדי שזה לא יהיה משעמם. וזה לא פשוט, צריך כל הזמן לחשוב מחוץ לקופסה, וצריך להיות עם רעיונות כזה מגניבים, וצריך כל הזמן להתאים את עצמך לעולם שמשתנה כל יום בערך, והיום אנחנו גם צריכים להתאים את עצמנו לכל מיני פלטפורמות דיגיטל שונות, שזה אינסטגרם ופייסבוק וטיק טוק, שזה השחקן החדש המטורף שלנו. לכל פלטפורמה מתאים קריאיטיב אחר, זה הפקה אחרת, זה אנשים אחרים שאנחנו מביאים, זה באמת עולם ומלואו לכל כאילו פלטפורמה. אז זה מגניב, אבל תמיד אני מסתכלת מהצד על האנשים האלה, יש להם איזה חדר משלהם, פשוט איזה שבעה אנשים שיושבים באותו חדר, והם אמורים להביא קריאיטיב, אמורים לחשוב על רעיונות מגניבים להעביר את המסר, או להעביר את מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה מטורף, כי אני לא מצליחה להבין איך מתשע עד שש אנשים יכולים לחשוב שנייה ולהגיד, טוב, יש לי רעיון.
אומנותי,
כן,
מגניב, מגניב.
ממש, כאילו, אוקיי, איך אני אחשוב, איך אני אעשה את זה? כאילו, זה מוזה, אנשים יכולים לקפוץ עליהם דברים במקלחת, כאילו, זה לא, זה נראה לי עזוי לתחום את הדבר הזה. And yet, עדיין, לא, נראה לי לא סתם יש שם איזה שבעה, שמונה אנשים, כדי שאיכשהו, בסופו של דבר, המוח של מישהו יעבוד כל הזמן. אז זה תמיד היה נראה לי כמו איזה פיצוח כזה הזוי, שאני לא מצליחה להבין איך אנשים מביאים, במיוחד בלחץ, כי באמת יש מכונת בריפים בעולמות הפרסום, יש המון לקוחות, ויש כל מיני סוגים של הפקות ופרויקטים שרוצים לעשות, וזה תמיד היה נראה לי אתגר מטורף, שאני לא כל כך מבינה איך צולחים, אבל אנחנו נדבר על זה עוד בעת. מה איתך בעצם? איך את רואה את עולם הפרסום והקריאיטיב? במיוחד בעידן הדיגיטלי.
לא יודעת, אני נראה לי נחשפתי אולי לאיזה מובן של קריאיטיב, לא יודעת, בניהול סושל ודברים כאלה, וכאילו איך אתה מביע, לא יודעת, אני לא יודעת אם יצירתיות, אבל כאילו תוכן שהוא מושך, והוא באמת דינמי, והוא מעניין, והוא מוכר.
במיוחד היום שהשוק כאילו מוצף
בזה. במיוחד היום.
מוצף.
יש פשוט כל כך הרבה תוכן בכל מקום. אני באמת, נגיד, נכנסת לפני השנה. אני לא יודעת כמה אתם שורפים על סושיאל מדיה, אבל אני תמיד, יש לי איזה חצי שעה, שעה לפני השנה, שאני פשוט כאילו, לינקדאין, אינסטגרם, פייסבוק.
אוהב, זה ריטואל, כאילו.
זה ממש, אחד אחרי השני, כי בכל אחד יש תוכן אחר. ופשוט, שפע של תוכן, שפע. כאילו, כל
שפע של תוכן פרסומי, מדברת.
אבל לא רק פרסומי, גם אנשים, הרי יש משפיענים, ויש גם אנשים שרוצים להגביר את המותג האישי שלהם דרך מותגים או דרך פרסום של כזה, הנה כתבה מעניינת וזה, והנה איך אני קשור אליה, או איך התחום שלי קשור אליה, ואז כאילו משווקים את עצמם. אז וואלה, הם עושים אחלה עבודה, כי אני קוראת את זה.
כן.
אבל זה פשוט באמת כל כך הרבה, ואז אני אומרת לעצמי, וואו, אני רק מוסיפה תוכן לעולם, האם זה טוב, האם זה פחות טוב. כאילו, האם יקראו את התוכן שלי בכלל? זה באמת מעניין. יצא לי לנהל, נגיד, כמה עמודי פייסבוק לארגונים, וזה קטע, אני חושבת שהיום, ביחס, נגיד, אולי שנה לפני שנתיים, יש פחות אינגייג'מנט, למשל, בסושל, בפוסטים. כאילו, אני רואה, נגיד,
נכון,
את האינגייג'מנט,
נגיד,
פוסט מגיע ל-600 איש, אבל 3 לייקים.
נכון.
כאילו, ממש כלום, כלום, כלום.
זה הופך להיות מאוד סטטי.
כן. ואני תוהה למה, כי הייתה לי שיחה על זה עם אנשים, ואמרו לי, כי אנשים פחות רוצים נוכחות בסושל, כאילו, כמו כזה עקבות.
נכון, כי זה גם מטרגט אותך אחר כך.
נכון.
ואנשים פחדים מזה.
וזה קטע. אבל מצד שני, חברות שעושות קידום ממומן, הן יכולות לטרגט אותי anyway, אז אני לא צריכה להגיב להם לפוסט כדי
נכון,
שהם יטרגטו אותי.
נכון, גם את זה אנחנו עושים.
או גאד, זה אתם.
עושים הכל. כל מה שאתה אומרת עכשיו, אני אגיד, יו, אנחנו הסתן.
ממש.
טוב, אבל בואי נלמד מאנשים שקצת אולי נולדו עם כישרון. אז איתנו כאן היום ירון ברוידה.
שלום.
היי.
היי.
איזה כיף שבאת אלינו.
תודה שהזמנתם.
ברור, ברור, זה מה שאנחנו יודעת לעשות הכי טוב. להזמין אנשים לפודקאסט. טוב, אז ירון, ספר לנו מה בדיוק אתה עושה, כי אני הגדרתי פה איזשהו תפקיד שנראה לי אפשר שנייה להתעכב עליו. אז ספר לנו מה בעצם התפקיד.
כן. אז קודם כל התעכבת באמת בצדק, כי זה קצת נזיל, אני בעצמי מתלבט, והתלבטתי איך להגיד לך עוד לפני הפודקאסט מה, איך להגדיר את זה, ואפילו עם הבוס שלי עוד לא הגענו להגדרה המדויקת של מה זה נקרא. אבל בגדול אני כרגע מנהל קריאיטיב דיגיטל בפרסום של סרטים. עכשיו, זה הגדרה קצת אמורפית, כי בתוכה היא כוללת הרבה דברים. קודם כל, זה לא רק קריאיטיב נטו, יש בתוכו כל מיני דברים שכמו שאמרת, סושיאל הרבה, וכל מה שקשור לדיגיטל, וגם קצת הפקות, באמת.
אתה קנית אותי כשאמרת סרטים. זהו, אפשר לראות סרט.
אז בגדול, אפשר להגדיר את זה ככה. יוצא סרט לקולנוע, התפקיד שלי ושל מי שעובד איתי זה לחשוב על איך להביא אנשים לקולנוע. אז בגדול הסרט הוא כמו מוצר, כמו שאת במשרד פרסום מוצר, אז הסרט הוא מוצר, ואפילו אפשר להגדיר שהסרט הוא לקוח. כי כל סרט, תחשבי שכל סרט הוא כמו, יש לו דרישות אחרות, יש לו קהל יעד שונה, יש לו פנייה שונה.
תוכן שונה.
כן, ברמות שלפעמים הפוכים אחד מהשני.
כן.
אז אנחנו מתייחסים ממש לכל סרט כמו לקוח חדש, ודיברתם על אינסטנט, אז
כן.
זה באמת עולם, כי בעצם הסרט יוצא לקולנוע, ואנחנו נמדדים בעיקר על הסוף שבוע הפתיחה שלו, בעיקר אם
וואו.
זה סרט מחול, אז גם מול העולם, ובלי קשר, סוף שבוע הפתיחה זה הסוף שבוע שאמור להיות הכי חזק ועם אימפקט, ועל השבועות שאחריו.
אבל איך מודדים את זה? בקניית כרטיסים? כאילו זה
כן.
קצת אולד סקול אפילו, שזה עדיין נמדד ככה.
בסופו של דבר זה סרט שיוצא לקולנוע, אז זה המדד העיקרי שלו, קניית כרטיסים. כמובן שחוץ מזה, יש, את יודעת, כמה דיבור היה עליו, וכמה אנגייג'מנט היה בסושיאל, וכמה אנשים מחכים לו, וכמה אנשים מדברים עליו, וכמה אנשים מספרים עליו מפה לאוזן אחרי זה. אבל זה גם דברים שכבר לא קשורים לפרסום בהכרח, כי בסוף, אם סרט הוא טוב מאוד, והרבה אנשים הלכו אליו והמליצו אחד לשני, אז
הוא כנראה מוצלח.
אז הוא כנראה מוצלח. כמובן שגם את זה אנחנו ננצל כדי לתת בוסט לפרסום שלו.
כן. אבל אני מניחה שכשסרט יוצא, אתם מקבלים איזושהי חבילת תקשורת, או חבילה
נכון.
שמנחה אתכם, מה לעשות אתם, כמו שאר מדינות העולם
כן.
שמפרסמות אצלם, אז איך זה עובד?
אז בסרטים מחול, אכן אנחנו מקבלים, לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים, איזושהי חבילת תוכן, כמובן שיש את הטריילר, יש את לפעמים פרומים ודברים שהם מוכנים, תמונות, רקע, טקסטים וכולי, אבל אנחנו צריכים, אחד, להתאים את זה לקהל הישראלי, וגם הרבה פעמים לשנות את התוכן, כי הוא לא מתאים לקהל הישראלי. סתם לדוגמה, עכשיו הולך לצאת בטח הרבה סרטי קריסמס ו-Thanksgiving ודברים כאלה.
אנחנו נשנה את זה להנקה.
לא נשנה לחנוכה, אבל כן נצניע את החלק של ה-Thanksgiving או קריסמס, כי זה פחות מעניין.
הארוחה המשפחתית.
בדיוק. זה בדיוק זה. וכמובן, אנחנו מייצרים המון תוכן חדש, שהוא לא, אין אותו בעולם, ואנחנו מייצרים תוכן מאפס, או מקשרים את זה לדברים שקורים אקטואלית ודברים כאלה. דיברתם על זה קודם קצת בהתחלה, על הקטע של האינסטנטיות והמענה המיידי. אז בסרטים זה בכלל עוד יותר, זה כי זה לא מוצר שאחר כך ממשיך איזשהם חיים ופרסמת אותו, ואז הוא יושב על המדף חודשים ושנים. נכון. אלא צריך ממש להקוט בברזל בעודו חם.
האמת שיש לך דוגמה יפה לזה גם.
מה?
כשעשינו את התחקיר, סיפרת לנו על הדוגמה של הסרט
הישראלי.
הישראלי עם פעם שלישית גלידה, מה זה היה?
כן.
זו דוגמה מעולה.
זהו, אז אולי נתחיל קודם, שדיברנו על סרטים מחול כרגע, בסרטים ישראלים, אז הכל מאפס, כי אנחנו לא מקבלים שום זה. אני עובד כרגע עם סרטי יונייטד של האחים אדרי, והם בעצם מפיקים הרבה מאוד סרטים ישראלים בארץ. ועכשיו, הסרט העיקרי שיצא עכשיו בקיץ, זה היה לשחרר את שולי, של שלישיית מקשור, שאנחנו בעצם עשינו לו את הקמפיין דיגיטל והקריאיטיב, וזה היה הצלחה מטורפת. הוא בעצם הפך להיות תוך חודשיים לאחד הסרטים הכי מצליחים אי פעם במדינה.
וואו.
מתקרב כרגע בצעדים להיות הכי מצליח, אם זה ימשיך ככה. וכל זה בתקופת קורונה.
אז היה
עבודה מאוד מאתגרת עליו, וגם כיפית, כי זה, בסוף זה צחוקים ושלישיית מקשור, ומה שמיוחד בסרטים ישראלים, שכמובן אנחנו יכולים לנצל את הצוות של הסרט, את השחקנים, את ההפקה, את הבמאי, ולעשות איתם דברים מגניבים. הדוגמה שאת דיברת עליה, זה פשוט זה התחיל להיות כבר קלטי, ואנשים, ראינו שאנשים הולכים לראות את זה פעמיים ושלוש ואפילו יותר. אז עשינו קמפיין כזה של פעם שלישית גלידה, שזה סתם, דיברת על רעיונות במקלחת, זה בדיוק מהדברים האלה שאת יודעת, בוא נעשה פעם שלישית גלידה.
אכלתי גלידה, ואז עלה לי רעיון.
אז תוכיחו לנו שהלכתם שלוש פעמים לסרט, תראו לנו כרטיסים, או צילום שלכם מהאולם, או whatever, תקבלו גלידה בפעם הבאה.
זה גאוני אבל. כאילו זה קצר וכל היה כזה.
כן, זה מאוד פשוט. ועשינו עוד מלא דברים, כאילו יותר מגניבים מזה גם, לסרט הזה, וזה הוכיח את עצמו, הוא הצליח בטירוף.
לא ראינו. לא ראית?
לא, האמת שעדיין לא.
אז בואי נלך כזה ביחד פעם שלישית.
אני אביא לכם גלידה.
אני מצפה אחרי זה שתביאו פעם הראשונה גלידה.
נביא לכם גלידה בפעם הראשונה.
רגע, אבל רק רציתי לשאול, איך אתם ידעתם אבל שאנשים בעצם הולכים לסרט הזה פעמיים שלוש?
נכון.
פשוט מרגישים את זה מהשטח, רואים את זה בסושיאל, רואים אנשים שמעלים סטוריז נגיד, וכותבים, באנו פעם שנייה לשחרר את שולי.
אז אתם ממש עוקבים, אחרי שהסרט יצא והתוכנית סושיאל שלכם יצא, אתם אפילו עוקבים כדי לראות מה קורה.
בטח, כן.
הרגע
שאחרי יציאת הסרט הוא רגע מאוד חשוב, כי זה הרגע שבו אתה רואה איך הקהל מגיב לו.
האמת שהיום זה אינדיקציה חזקה דרך הדיגיטל, כי פעם זה לא היה. כאילו, היית פשוט צריך לשמוע נראה לי מפה לאוזן כזה דברים, ולהבין את השטח, אבל היום זה הרבה יותר קל. באמת, אנשים מעלים סטורים, מעלים תמונות, מדברים על זה ברשתות, יש לזה אינדיקציה הרבה יותר קלה.
דוגמה טובה לזה, למשל, דיברת על הטיקטוק, אז אגב, זה עולם שאני הרבה פחות מבין בו, אני מהאולד סקול.
כולנו, אנחנו לומדים עכשיו תוך כדי תנועה, מגילי 14.
בדיוק. אז אני עובד אבל עם אנשים שהם כן מבינים יותר בעולמות האלה, ואני לומד מהם מלא, ולדוגמה, בלשחרר את שולי, הוצאנו סאונד לטיק טוק של קטע מתוך הסרט, קטע מצחיק עם פאנץ' כזה, וזה נהיה פשוט טירוף, כאילו, זה מתחיל מזה שמשפיענים קצת, מתחילים עושים לזה ליפסינק, ואז...
כמו גג כזה.
כן, זה גג שעושים לו ליפסינק בטיק טוק, כמו שאת רואה, כאילו, לפעמים כשאת סתם גוללת.
כן.
ו- אז מפורסמים התחילו לעשות לזה, ואז פתאום אייל גולן ועומר אדם עשו לזה ליפסינק.
פה אנחנו יודעים שזה כבר התפוצץ.
ואז התפוצץ, כן. זהו. ואז אתה יודע שבעצם, כשמשהו נהיה קלט, אתה יודע את זה.
כן.
ואתה מרגיש את זה בכל מיני, עשינו לזה חבילת סטיקרים למשל.
סטיקרים?
סטיקרים לוואטסאפ.
זה הכי אולד סקול. לוואטסאפ. אוקיי, סטיקרים.
לא, לא אמיר גולן.
את אולד סקול שלקחת את זה לשם.
לא דור שלם דורש שלום. סטיקרים לוואטסאפ שגם...
טוב, תורידי את זה בעריכה.
למה זה מצחיק? רק את עכשיו.
אל תורידי את זה.
לא, זה חמוד למעט.
בקיצור, יש הרבה דרכים לראות את זה לפי המעורבות בסושיאל ולפי הדיבור מפה לאוזן ולפי מלא דברים.
אז בוא תספר לנו איך התחלת בתחום, ומה שבעיקר מעניין אותי זה, האם זה משהו שהוא באמת מולד? זה כזה משהו שכזה, אתה יודע, מגיל קטן שיש לך כישרון לכתוב, לחשוב בצורה קריאטיבית, או שזה משהו שהוא פשוט נרכש עם הדרך והתגלגלת עליו וכזה גילית את זה?
אוקיי, וואו, שאלה גדולה. אני מנסה לחשוב איך לענות עליה, כי... זו שאלה מורכבת מה ששאלת, כי אני חושב, קודם כל, לשאלתך אם זה מולד או נרכש, אני חושב שזה קצת מהשניים. אבל אני לא חושב שאני כזה כישרוני. כאילו, אני טוב במה שאני עושה, ואני מוכשר במה שאני עושה, אבל אני חושב שיש לי את התסמונת שיש בטח לכולנו, לכל מי שמתעסק בתחומים של כתיבה, של קריאטיב וזה. אני לא מוכשר כמו אנשים שאני מחשיב כמוכשרים.
כמו המנטורים שאתה...
בדיוק, האנשים שאני מעריץ וזה, אני לא רואה את עצמי כמוכשר כמוהם.
כן. אבל לנו, מבחינתנו, אם אתה הגעת לתפקיד כזה, אז זה כזה טוב, עברת איזושהי כברת דרך, הגעת לאנשהו.
כן, אני לא יודע להסביר את זה.
טוב, אנחנו נזרום עם הצניעות שלך, אבל... אנחנו נשאיר את זה ככה.
אני התגלגלתי לזה לגמרי במקרה. אני יכול לספר לך איך התחלתי, וזה לגמרי עזוי. אבל בגדול אני גדלתי בערד, ואחרי הצבא אני עברתי לתל אביב, בלי שום ידע בתחום הזה, ובלי גם ידע שאני רוצה לעשות את זה. ואז, אבל כן הייתי יצירתי. את יודעת, כל החיים כזה התעסקתי בכתיבה, באומנות, ביצירתיות, והיה לי חבר שעמד בתור לחיסונים לחול.
לא קורונה.
לא, לא, לא.
זה הרבה לא הייתה לפני. תקופה.
הוא עמד בתור לחיסונים לדרום אמריקה. מלפניו עמד מנכ"ל של משרד דיגיטל.
וואלה.
והם פשוט התחילו לדבר והתיידדו. ואז הוא אמר לו, תקשיב, יש לי חבר שמחפש עכשיו עבודה, ועבר ככה להעיר, והוא כישרוני, הוא יצירתי וזה, אולי יש לך משהו להציע לו. והוא אמר לו כזה, טוב, יאללה, תן לו את הטלפון שלי, היה לו לא נעים ממנו, כאילו, יאללה, בסדר. וככה נוצר הקשר הראשון שלי לעולם הפרסום. פשוט...
פשוט שלחת לו, התקשרת, אמרת?
התקשרתי, כן, והם שלחו לי קופי טסט, שזה כמו בריף בעצם, לראות אם אני מבין מה, אם אני יודע...
לא נלחצת קצת? כזה נראה לי מפחיד פעם ראשונה, זה מבחן כזה על הקריאטיביות שלך, כאילו.
אני לא זוכר אם נלחצתי, אני לא חושב שנלחצתי, כי אולי, כי גם לא ידעתי כל כך מה זה אומר.
כאילו
לא
היה לך מה להפסיד בכלל.
כן, לא, מבחינתי זה היה פשוט עוד משהו שזה, אבל יכול להיות שנלחצתי, הגיוני שכן נלחצתי. ופשוט שלחתי לו, ממש ציירתי על דף, אני זוכר, את איך אני מדמיין את זה, ושלחתי לו את זה, ואז לא חזרו אליי.
אאוץ'.
ואז עוד משהו שקרה במקרה זה שהייתה לי בת זוג אז, והיא ראתה מודעה דרושים כזאת מוזרה, לא זו, יד שתיים או משהו כזה זה היה, לדרוש עורך מוזיקלי לחברת סטארט-אפ. עכשיו אני גם מתעסק עם מוזיקה הרבה מהחיים שלי.
רגע, בואו רק נדבר על זה כזה לפני 10 שנים, סתם שנבין את התקופה.
לא, זה לפני יותר מ-15 שנה.
וואו, אוקיי.
אני היום בן 39.
אוקיי.
כן.
יש לציין שהוא לא נראה.
אוקיי, כן, בנות, אני לא נראה. לא נראה בכלל.
מצחיק.
אז כן, אז הייתה מודעה של דרוש עורך מוזיקלי בחברת סטארט-אפ, ופשוט הגשתי לזה קורות חיים, והתקבלתי. ואז ניהלתי במשך כמה חודשים את המחלקת תוכן והמוזיקה בחברת סטארט-אפ, שבעצם עשתה אז את מה ששזם עושים היום. זיהוי שירים אוטומטי.
אז וואו. מה שקדמתם את זמנכם.
הקדמנו, כן. כן, שזה בא לרעתנו, כי לא כן. היה אז, לא היה אז כאילו סמארטפונים בכלל, זה היה
אז
כאילו...
אז איך בכלל עושים את הדבר הזה?
זה עבד בצורה, היינו מחוברים לכל התחנות רדיו אוטומטית, ואז היית שולחת, נגיד היית שומעת עכשיו גלגלץ, ושומעת שיר שאת לא מזהה, היית שולחת אס-אמס, עם המילה גלגלץ.
אני לא זוכרת מתי הייתה הפעם האחרונה ששלחתי אס-אמס.
את מבינה?
מתי פעם אחרונה ששמעתי רדיו.
בדיוק. כל הדברים האלה כבר מתו, בגלל זה, החברה החלטה כמה שנים, אבל...
ניסיון לדבר כזה?
אני חושב שעשו לי איזה מבחן, וראו שאני מאוד כאילו גם מבין במוזיקה, שתכל'ס זה מה שהיה צריך שם, ויודע כזה, מבין עניין. וזה היה סטארט-אפ צעיר ש, את יודעת, גם האנשים שהקימו אותו היו צעירים ו...
כן, שמחפש כוח עבודה זול וזמין.
כן. ופשוט זה עבד בינינו.
מגניב.
ואז, אחרי כמה חודשים שעבדתי שם, אז פתאום... חזרו אליי מהמשרד פרסום ההוא, שאז שלחתי לו את הקופי טסט, ואמרו לי, שמע, יש לנו איזה חור עכשיו כזה שאנחנו צריכים למלא, וחסר לנו קריאיטיב, אולי תבוא קצת...
וואו.
זה.
כאילו, מה הסיכויים?
כן.
היום דבר כזה היה קורה, יש לי חור, לא, אני אתקשר שנייה לחברת השמה, שתמלא לי את החור.
יש חברות השמה היום? אני לא יודע, זה עובד כאילו, עדיין חברות השמה?
כן, גם הם כזה...
היום לינקדאין, הכל לינקדאין, לא?
והם ממלאות חורים, זה מה שעושה.
כן, אז הוא כנראה זכר אותי, התקשר אליי, וזהו, וככה התחיל הצעד הראשון שלי בעולם הפרסום. ממש בלי שום ניסיון, בלי, לא למדתי בשום מקום, פשוט התחלתי לעבוד בחברת אינטראקטיב, אז קראו לזה אינטראקטיב לפני הדיגיטל, ומשם כבר היה לי, את יודעת, היה כתוב, קופי רייטר בחברת אינטראקטיב ברזומה, אז כבר יש לי ניסיון.
כמה זמן היית שם?
ממש כמה חודשים. זה היה ממש כדי למלא חור של מישהו שהיה בחופש או משהו כזה, אני לא זוכר אפילו. אבל אז ראיתי שהם חיפשו בחברת האינטראקטיב הכי גדולה בארץ שהייתה אז, שהייתה מאוד כזה מצליחה. ושלחתי להם קורות חיים. ואז חזרו אליי ואמרו לי, טוב, תשלח לנו תיק עבודות מהמקום הקודם שעבדת בו. ואני כזה, לא ידעתי אפילו שאני צריך לשמור את זה. את יודעת, כאילו, השארתי את זה שם והלכתי.
אז הולכים, דופקים בדלת ולוקחים.
לא, אז אמרתי לו, תשמע, אין לי עליי כרגע, אני יכול, כאילו, באמת, כמו שאמרת, אני יכול ללכת לנסות להשיג דברים שעשיתי שם וזה. אז הוא אומר לי, טוב, תקשיב, עזוב, תבוא ליום ניסיון.
יום ניסיון?
כן, תבוא ליום ניסיון, נראה אם אתה סבבה. באתי ליום ניסיון, ונשארתי שם כמה שנים.
יום ניסיון הפך לכמה שנים.
כן.
אבל בעבודות האלה, גם הקודמת וגם הזאת, זאת שאחריה, הרגשת שחסר לך משהו? הרגשת שאתה במשבצת של בדיוק מה הם צריכים? כי הרי שוב, אתה לא למדת משהו מקצועי בתחום כדי להיכנס, לא עשית תואר בתחום כדי להיכנס.
אני פשוט למדתי תוך כדי מהאנשים שעבדו בזה, מהמומחים. את יודעת, זה בעצם הרבה יותר מללמוד במקום, כי אתה ביום יום אתה לומד ואז אומרים לך, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה, ואם אתה לומד מהר, אז אתה קולט את העניינים די מהר.
אתה חושב שהיום זה עובר? כי אני יכולה להגיד לך שאצלנו, נגיד, במשרד פרסום, אין מצב שמישהו נכנס מניסיון, כלשהו, תיק עבודות. גם אתה יודע, תיק עבודות גם זה הרבה יותר קל, זה דיסקונקי קטן, או איזה מייר בריד שאתה מעביר מלא דברים, כאילו, ואנשים, אתה לא צריך, תחשוב, למשרד פרסום השני, לאסוף את החומרים, זה שונה היום, זה הכל הרבה יותר פשוט.
אני חושב שאז פשוט הדיגיטל בדיוק התחיל. וזה היה התפוצצות.
כן.
וכל הזמן רק חיפשו עוד אנשים ועוד כישרונות צעירים, ולא ידעו, גם הם עצמם, המעבר בין העולם של האופליין לאונליין, הם לא ידעו כל כך איך לאכול אותו, כל מי שהתעסק בזה. וזה היה תקופה מאוד מסעירה מהבחינה הזאת בעולם הפרסום, ושהרבה רעידות אדמה כאלה. אז כן. אני חושב שאיכשהו בקטע הזה...
נראה לי גם באיזשהו מקום שמספיק שבאדם כתב שנייה, זה פוסט מגניב בפייסבוק, זה כזה, אוקיי, okay, you're
היום
in.
היום את מדברת.
אז, לא, כאילו אז בהתחלה לא. של זה.
אז לא, זה לא היה, לא היה פייסבוק.
ברמה הזאת, אוקיי.
כן, כאילו זה רק התחיל, פייסבוק. את מבינה? אז כאילו, אז היה עולם... של באנרים נגיד, מאוד היה זה, של אתרים, מיני סייטים.
כן.
כאילו כל הקטע של הדיגיטל כאינטראקטיב. ופחות סושיאל. הסושיאל נכנס רק כמה שנים אחרי.
שנים אחרונות, כן.
אז זה היה תקופה של הרבה שינויים.
כן.
ולא יודע, כנראה גם היה לי מזל. וגם הצלחתי כאילו יחסית לגרום להם להבין שאני יודע, שאני יכול ללמוד מהר.
אתה היום היית מקבל מישהו כמוך אז? בלי כזה ניסיון? ואם היית סתם כזה עושה איתו רעיון, אומר לו, תקח מבחן, תראה לי מה אתה יודע. כאילו, בוא נראה.
נראה לי שכן. אם המבחן היה מדהים, כאילו, והוא היה יכול לתת לי איזשהו דוגמאות לדברים שהוא יכול לעשות, לא רואה סיבה שלא.
מגניב. כאילו, כיף לשמוע שאולי גם היום
אתה יכול להתחיל ככה. ברור שעדיף עם ניסיון. עדיף מישהו שאתה יודע שכבר עשה כבר דרך וזה, אבל בסוף הכישרון, בעיקר בתחומים האלה, מה שחשוב זה הכישרון.
כן.
אם אתה יודע לספק חומרים ולהיות יצירתי ולעשות תוכן, בעיקר היום, אגב, אני חושב שזה עוד יותר חזק, בגלל שיש כל מיני משפיענים ואנשים שהפכו את הסושיאל, כאילו, לתיק עבודות שלהם. את יודעת, אנשים שלא עבדו בשום דבר, אבל הם עושים דברים מאוד כישרוניים ומאוד יצירתיים ברשת.
כן.
כמו שאמרתי, יש בזה גם אלמנטים של הפקה או של שיווק ושל סושיאל ושל זה פשוט לקחת את המוצר, את הדבר שאתה צריך לפרסם ולחשוב מה הכי יהיה טוב לו. ואני פשוט לימדתי את עצמי, או נגיד, סתם לדוגמה, הלכתי לקורס עיצוב קצר כזה, כדי שאני אוכל פשוט להמחיש רעיונות שלי יותר טוב. אז התחלתי גם לעצב לפעמים דברים. את יודעת, ואז כאילו נוסף, עכשיו אני לא מעצב, אני לא מגדיר את עצמי כמעצב, אבל לפעמים אני צריך לעצב כדי להביא איזשהו רעיון. או למשל, למדתי לערוך וידאו בעצמי, ומכל מיני חברים שכל פעם נתנו לי טיפ פה, טיפ שם וזה, כדי שאני אוכל לערוך טריילרים או סרטונים מגניבים.
זה ממש להרחיב את ארגז הכלים שלך.
כן. אני חושב שאולי, שאלת מה זיהיתי בעצמי, אני חושב וזה אולי התחום, זה אולי לא התחום, סליחה. וזה אולי התכונה שאני הכי מעריך באנשים ובעובדים, ואם שאלת לגבי ניסיון וזה, אז זה יותר חשוב לי מניסיון, זה סקרנות. זה כאילו לפתוח את הראש ולאהוב את מה שאתה עושה, ואז אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אז גם יעניין אותך לחקור עליו לעומק ולהבין מאיפה להביא את הטוויסט, כאילו, כי בסוף, את יודעת, את הכל כבר עשו. ובטח בתחום שהוא, לא, אם אנחנו מפרסמים מוצר, שהוא כל הזמן אותו מוצר,
כן.
או אם אנחנו מפרסמים סרטים, ואז, את יודעת, בסוף זה חוזר על עצמו, יש סרטים בכל מיני סגנונות וזה, ומתישהו יבוא, אבל את רוצה להביא את הטוויסט שישרת את הסרט הזה, ספציפית, הכי טוב. ובשביל זה, אתה צריך להיות סקרן כדי לחקור על הנושא, כדי להבין מי הקהל שהכי התחבר אליו, מה החוזקות שלו, וזה נראה לי הדבר שהכי חשוב, גם כדי להחזיק זמן בתעשייה הזאת. כי אני, נגיד, משתעמם מאוד מהר.
כן.
אז הרבה פעמים גם החלפתי עבודות בגלל ששיימם לי, או שפתאום חטפתי איזה פלאפה ואמרתי, אני מפסיק את הכל וטס לחצי שנה.
זה גם משהו שבאמת מעניין אותי. אתה יושב במשרד, באמת בשעות די כאילו בנאליות כזה של 9-6, ומביאים לך בריפים ואומרים לך, טוב, צריך לחשוב עכשיו על רעיון, איך לפרסם את הדבר הזה, איך להרים את הקמפיין הזה, וכאילו באמת מבקשים לך להיות עכשיו קריאטיבי, שלא תמיד, זה משהו שפשוט בא עם מוזות.
קודם כל, לפעמים לא מתמודדים. לפעמים פשוט לא מצליח. את יודעת, לפעמים יש רעיונות, אז יוצאים לך רעיונות פחות טובים. כאילו, את יודעת.
יום, מפחיד.
ולפעמים אתה יכול לשבת שבוע על לחשוב על רעיון, ולפעמים הוא יבוא לך תוך 5 דקות. היום היה לי קטע כזה, שכאילו פתאום חשבתי על איזה רעיון מגניב, אבל הסרט יוצא עוד שנייה, אז אין זמן כל כך, אז הייתי צריך כאילו בכמה שעות להצליח, כאילו לכתוב את זה כמו שצריך, להפיק את זה, כלומר, לייצר את זה שיהיה חומר מעוצב, ולדאוג שזה יגיע להפקה ועיצוב וכל זה, ושזה יצא לפועל. וזה אומר גם להוסיף תקציב. כלומר, כל הדברים האלה נעשו בכלום זמן, ויכול להיות ששבוע לפני זה ישבתי על זה ולא עלה לי שום רעיון.
זה כאילו מרגיש שזה עבודה של 24/7. כי אתה אולי מסיים לעבוד, אבל המוח ממשיך לחשוב.
בדיוק.
כאילו, זה כזה.
זה החלק שהכי קשה לי עם העבודה הזאת, זה שזה בעייתי אצלי, כן? זה שאני לא מצליח להפסיק לחשוב על זה.
נראה לי שלא רק אצלך, נראה לי שזה משהו שיכול להיות מזוהים עם המון אנשים, כאילו, בתחום הזה כמוך. כי זה נורא קשה להוריד את השלטר ולהגיד, טוב, זהו, אני אפסיק לחשוב.
נכון, אבל כשעבדתי במשרדי פרסום דיגיטל, כאילו רגילים, לצורך העניין, כאילו שעבדתי על מוצרים איזה, אז הייתי הכי בקטע של, כאילו, נגיד, סוף שבוע, אל דברו איתי בכלל. כאילו, יש בזה משהו, בזה שאני עובד בתחום שאני מאוד אוהב, כלומר, זה שהגעתי לתחום של הסרטים והקולנוע, ואני מאוד אוהב אותו, שאני לא יכול... אני לא יכול להגיד, כאילו, העת נופלת ואני מפסיק לחשוב על זה, כי לעצמי, אני אתבאס על עצמי, כאילו, אם זה לא יהיה הכי טוב שאני יכול. בניגוד לאם אני מפרסם מוצר שלא מעניין אותי, כמו, לא יודע, מכונית או מקרר או whatever, לא כזה אכפת לי. כאילו...
כן, זה שונה.
ואז כשיש חופש, אז אני בחופש, אל דברו איתי. ופה כשאני בחופש, אני עדיין, הראש שלי ממשיך לחשוב, כי כאילו אני אוהב את זה, אני רוצה שזה... אני נורא רוצה שזה יצליח,
ובזה
אני צריך ללמד את עצמי, כאילו, לשחרר קצת.
שולחים לנו פשוט, כאילו, אנשי הקריאיטיב, בפרט לפעמים אני מקבלת כזה, אני רואה מיילים שנכנסו באחת בלילה, שדרגתי את זה, שכתבתי, ואני כזה, דוד, לך לישון. כאילו,
לפעמים יש פיקים, פיקים של מוזה, שכמו שאמרת, כאילו, פיק הזה, יכול לצאת לרעיון, אתה לא רוצה לאבד אותו.
לפעמים אני יכול כל היום לשבת במשרד, אגב, דיברת על המשרד הזה, אני גם מנסה בזה לגוון. אני מנסה לא לעבוד כל יום מאותו מקום.
מעניין. כן. שני מקום, שני מזל.
בדיוק.
מה, איפה אתה עובד? שתף לי מקומות.
היום אני עובד חלק מהזמן בסינמה סיטי, שזה בעצם עם הלקוח, עם סרטי יונייטד, חלק מהזמן ברמת החייל, ששם יושב במשרד פרסום שלי, דיגי סטייג', ומנסה איזה יום יומיים גם מהבית, כאילו, בשבוע.
כן, זה גם משנה פאזה, האמת.
כן. וזה מאוד עוזר גם לגיוון וגם למחשבה היצירתית, וגם פשוט, את יודעת, לא להיות באותו מקום כל הזמן. אבל מה שרציתי להגיד, שקורה מקרה שאני יושב כל היום, נגיד במשרד, ומתקשה, נגיד, אם לחשוב על רעיונות, או נכנס ללחצים וזה ולא זה, חוזר הביתה, ואז פתאום ב-11 עולה לי רעיון, אז אני אפתח את המחשב ואני אתחיל כאילו, לא יודע, לערוך איזה סרטון או משהו, סתם כי בא לי, כי אני גם לא רוצה לשכוח, אני רוצה שזה יהיה טרי בראש, וגם כי פתאום אני נלהב. כל היום הייתי כאילו בדאון, ופתאום זה מלהיב אותי, כי עלה לי רעיון מגניב.
וואו, זה טלטלה רגשית בחיי.
כן, אז...
נורא כזה, out of the blue. אוקיי, אז בוא נחזור שנייה למשרד פרסום, אז היית כמה שנים במשרד פרסום, ואז מה קרה?
ואז בעצם התקדמתי מלהיות קופירייטר לתפקיד של מנהל קריאיטיב בדיגיטל. ואחרי כמה שנים בזה, פשוט נמאס לי יום אחד, וממש הייתי ככה, הרגשתי שאני צריך שינוי, זה היה כזה לקראת, זה היה בגיל 28, אז לקראת משבר גיל ה-30 אני מניח.
כן, כמו לרבים וטובים מאיתנו.
כן, אתם שם עכשיו.
מובן לחלוטין.
אנחנו היינו שם, אנחנו נחזור, אנחנו, זה כן, הרבה מאמורות בדרך.
כן. ואחרי כמה שנים, כפרילנס, גם פתאום הרגשתי שאני חייב איזה שינוי. ואז התלבטתי אם אולי ללכת לעבוד בחול, או ללכת ללמוד משהו. כי בעצם אף פעם לא למדתי. זה היה בגיל 33 בערך.
זה גם מטורף בעיניי, כי זה כזה מסלול כזה בטוח של כולם, של הרוב כזה, של טוב, מסיימים צבא וזה, נשים קצת לחול להתפנן, חוזרים, לומדים ומתחילים את החיים. סליחה, זה לא היה ככה.
לא, אני הייתי אפילו די אנטי לימודים עד... עד גיל מאוחר. לא יודע, אני כאילו הרגשתי שכמו שאמרת, שהרבה אנשים הולכים ללמוד סתם כדי ללמוד. כאילו, כי צריך תואר, ולא הרגשתי שזה מדבר אליי. אבל אז פתאום, לא יודע, משהו ביצר הסקרנות נפתח, ואמרתי, אני רוצה למצוא איזה מסלול לימודים שיעניין אותי, שהוא יהיה מפוזר, אני בן אדם די מפוזר, ולא להתמקד בנושא אחד. ומצאתי תוכנית באוניברסיטת תל אביב, שזו תוכנית מצטיינים למדעי הרוח והאמנויות. הגשתי בקשה, יש שם כמה כזה פרוצדורות של קבלה, מכתב, רעיון, לא זוכר כבר, והתקבלתי אליה. וזהו, ואז למדתי 3 שנים בעצם מה שאני רוצה בתוך תחומי מדעי הרוח והאמנויות.
מדהים.
אני בניתי לעצמי את המערכת.
אוי, זו הבנה מאוד בוגרת גם להבין... בגיל 30 פלוס, מה אתה באמת רוצה ללמוד, אחרי שכבר התמקצעת פחות או יותר באזורים האלה, כאילו, זה נשמע לי יותר חכם, אני כזה, למה אנחנו לא עושים את זה גם
באמת? אז זהו, שלא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, בגלל זה הלכתי לתוכנית שהיא מפוזרת לגמרי. זה לא תוכנית שהיא, למשל, לא הלכתי ללמוד קולנוע, לא הלכתי ללמוד מדעי החברה, לא הלכתי ללמוד כלכלה, אלא הלכתי למשהו שיש בתוכו את כל אלה.
אבל תחשוב שזה מאוד מוסיף לך לארגז כלים, גם מבחינת הידע, לא רק כי אתה יודע, כלים פרקטיים מה אתה עושה בעבודה ביום-יום, אלא מבחינת ידע. בדיוק הייתה עכשיו כתבה, אני לא זוכרת באיזה ערוץ, על זה שהיום מעסיקים רוצים יותר עובדים שעושים הכל מהכל, לא מישהו שמתמחה במשהו אחד. כאילו, אתה יודע, מלבד כל הדברים המתכנת, כל הדברים היותר ריאליים האלה.
גם הם עושים היום 700 דברים,
אגב. וגם הם עושים, כן, זה באמת נהיה יותר נפוץ.
אני חושב שזה עניין של אופי. יש אנשים שבמהותם יותר ממוקדים, יותר חוקרים לעומק, וזה אנשים שבאמת הולכים לעשות תואר שני ושלישי ודוקטורט, ויכולים, את יודעת, לעסוק שנים בביולוגיה של הזבוב. ואני, ההפך מזה, אני מאוד מתפזר, ואני אוהב לדעת קצת מכל דבר, ואיכשהו הכל יחד מצטבר לאיזשהו שלם שהוא מגניב.
אבל כאילו עדיין, אם היית הולך 10-15 שנה אחורה, בזמן שכולם היו הולכים ללמוד, והם אומרים לך, יש את התוכנית הזאת, אני לא יודעת כמה זה עדיין היה קורה אצלך.
נכון.
כאילו, יש איזה משהו בבגרות ובדרך שעשית, שאמר לך, אוקיי, עכשיו אני רוצה להיות סקרן כמו שזיהית בעצמך, אני רוצה שנייה לחקור וללמוד יותר, גם אם זה לא משהו ספציפי. זה גם איזושהי הבנה שנראה לי הגיע יותר עם הזמן מאשר אז.
נכון. זה באמת עניין של בגרות. אני לא חשבתי על זה, כאילו, עד שאמרת את זה עכשיו, אבל כשהייתי, נגיד, בן 22, 3 וזה, אני קישרתי לימודים עם ההפך מסקרנות. כי לא אהבתי את בית ספר, ולא הייתי, כאילו, תלמיד טוב, ודי סנט, השתעממתי ברוב השיעורים.
אז זה אסוציאציה של הרבה אנשים.
אז כאילו, כשאמרו לי ללכת ללמוד תואר וזה, מבחינתי זה היה ללכת להשתעמם, ולא לקבל שום כלים באמת לחיים.
כן.
ורק אחרי זה, באמת, כשהתבגרתי קצת, וזה, אז הבנתי, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה.
כן.
אני יכול ללכת לתחום שמעניין אותי, או לתחומים שמעניינים אותי, ולבחור מזה את מה שטוב לי. וזה היה תואר ממש מעניין ומדהים. ובעצם אפשר לומר שדי בזכותו, כשיצאתי מהתואר, זה נראה לי בגיל 35 כזה, אז פתאום הבנתי שאני רוצה, אני לא רוצה לחזור לעולם של הפרסום הרגיל והקריאיטיב הרגיל, כי זה ישעמם אותי מהר, אלא איכשהו לשלב את התחומים שמעניינים אותי, היותר הומניים, רוחניים, יצירתיים, אומנותיים, בדבר שאני טוב בו יחסית. ואז ממש שוב במקרה מצאתי את העבודה הזאת של כאילו להיות קריאיטיב שמפרסם קולנוע ותרבות.
כאילו כשאתה אומר במקרה, מה זה אומר במקרה? זה כאילו אתה מחפש במקומות ספציפיים באיזושהי בריכה מסוימת של האנשים האלה?
אני לא חושב שחיפשתי אפילו.
או שזה באמת במקרה?
אני חושב שזה הגיע אליי איכשהו.
כי זה נורא מעצבן שזה במקרה.
תשמעי, דיברנו על הסוד בדרך לפה.
רואה, חשבת חיובי, דברים כמו.
כן, זה לא עניין של חיובי, זה פשוט, אני חושב שהאנרגיות שאתה חי לפיהן, אז זה די, אז אתה תראה סביבך. אגב, זה בדיוק כמו תרגות בפייסבוק. מה זה תרגות בפייסבוק? יודעים מה תחום העניין שלך. יודעים בת כמה את, מאיפה את, מה, לא יודע, לאיזה עמודים עשית לייק, ואז יודעים לחבר אלייך דברים שיעניינו אותך. ובגלל זה אנחנו לפעמים כזה מופתעים, וואי, איך הוא ידע שאני בדיוק מחפש את ה...
לא ידע, זה סתם אלגוריתם.
נכון? אבל גם אנשים עובדים ככה. גם אנשים פועלים ככה. אם אנחנו אוהבים תחום מסוים, כנראה נחבר אלינו אנשים שאוהבים את התחום הזה, או שאנשים שיודעים שאנחנו אוהבים את התחום הזה, ישלחו לנו מודעת דרושים שהם ראו, כי הם חשבו עלינו.
כן. כאילו, אז כאילו המקריות היא כזה... מקריות ברבון מוגבל.
כן, זה מקריות עם אנרגיות.
כן, עם קצת קרמה אולי גם. לא
יכול
יודעת.
להיות, כן.
אוקיי, סבבה. אחרי שניתחנו את המקריות, אפשר להמשיך.
זהו, ואז התחלתי לעבוד פשוט בתחום הזה של שהוא קצת שונה באמת מפרסום רגיל, שזה פרסום של קולנוע ותרבות באופן כללי, גם פסטיבלים והצגות, כאילו תיאטרון. וזה העמיק את האהבה שלי, לקולנוע, וגם יישמתי את הידע שלקחתי מהלימודי קולנוע בתוך התואר שלי, אל התחום של הקריאיטיב של קולנוע.
יש לנו עוד איזה בונוס קטן שאני רוצה לספר עליו, שזה השמות של הסרטים, שזה גם משהו שאתה עושה.
כן.
שאנחנו תמיד, יש את הקטע שמתרגמים את השם של הסרט.
כן.
זה כאילו, זה שוס בעיניי. כי זה תמיד, כולנו תמיד חושבים, מה עבר קשה. להם בראש? כן. איך עושים את התרגום הזה?
אוקיי, אז כן, זה תחום מאוד... זרוקים עגבניות עכשיו על ה... קודם כל, כן, בוא נתחיל מזה. יש הרבה שמות גרועים בעברית. אבל אני קודם כל נותן את הטובים.
לא משוחד, אבל זה לא.
כן. וצריכים להבין שיש תורה שלמה מאחורי זה, של מה עובד ומה פחות עובד, והרבה פעמים המפיצים גם עצמם, יש להם, כלומר, הנחיות מאוד ברורות למה הם רוצים שיהיה, אז לא משנה כמה קריאיטיב תביא וזה, בסוף יבחרו את מה שמבחינתם הכי טוב לשיווק של הסרט. אבל אני יכול להגיד שהרבה פעמים, אני חושב שיש הרבה שמות גרועים, אבל הרבה פעמים כשאנשים מדברים איתי ואומרים לי, וואי, יש שמות גרועים בזה, ואז נותנים לי דוגמאות, ואני אומר, בוא נה, נתתם דוגמאות של שמות מעולים.
וואלה.
כאילו, אנשים לפעמים לא מבינים למה השם הוא דווקא טוב בעברית.
תן לנו דוגמה של משהו ש... של איזשהו סרט.
הרבה פעמים שאומרים לי, אני לא אתן דוגמא, כאילו שמות שלי כדי לא לזה, אבל כאילו הרבה פעמים שאומרים לי, מה הקטע של השם גשם של פלאפל? כאילו, ואני אומר, בוא נה, זה אחלה שם גאוני לזה, כי זה היה באנגלית, זה rainy with a chance of meatballs.
נכון.
עכשיו זה סרט ילדים, אנימציה. כן. והמיטבולס בסרט נראים קצת כמו פלאפל, ובארץ ילדים לא אוכלים מיטבולס. כאילו זה לא בתודעה של ישראלים כל כך,
הקטע הזה. נראה לי מוזר להגיד קציצות בשר.
כן.
לא מפתה.
זה לא נשמע טוב. אמריקאים מאוד עפים על זה.
כדי תרבותי.
כן. אז מי שעברת את השם הזה, אני לא יודע מי זה, אבל כאילו עברת את זה לגשם של פלאפל, ואז כאילו יורדים על זה בקטע של כאילו המתרגמים הישראלים שלא יודעים זה. אבל בתכלס יש הרבה מחשבה
מה שמדברים על זה. כן.
העיקר מדברים על זה.
כן. כאילו, טוב על אותו הזה, בוא, הסרט נתקע לכם בראש, גם השם, אתם מפסיקים לדבר על זה, there's no such thing as bad publicity.
נכון.
גם זה, נכון. מישהו עשה עכשיו איזה מחקר שכולם הפיצו, כאילו, זה, שזה היה דבר דבילי לחלוטין, שהוא פשוט, הוא בדק כמה השמות גרועים בעברית, לפי כמה הם רחוקים מהשם המקורי. עכשיו, זה מדד מאוד...
דווקא מעניין הקורלציה הזאת, לבדוק.
היא לא מעניינת, כי אין שום, זה כאילו... אם תסתכלי הרבה שמות, אני אתן לך 100 שמות עכשיו שסרטים באנגלית, תראי שאם מתרגמים אותם מילולית, זה מה שבדיוק הופך אותם לגרוע. אז דווקא המרחק מהשם המקורי הוא לא מדד לדעתי אם שם הוא טוב או לא. כן צריך להתחבר לאווירה של הסרט, של השם המקורי, מבחינת הווייב שהוא אמור להשרות, אבל לא לשם עצמו.
אנחנו בסוף נבחן את זה לפי הכרטיסים שנמכרו בינינו.
בדיוק.
והסטורי שאנשים יעלו.
וההמלצות שנקבל.
כן.
נכון.
שם שמאוד עזר למחירת כרטיסים, לדעתי, זה שם שנתתי, השם באנגלית קראו לו Truth or Dare.
אוקיי.
וזה היה סרט אימה. על משחק אמת או חובה, שבו כל מי שמשחק בו מת.
אוטש, אוקיי.
אז החלפתי לו את השם בעברית למת או חובה.
במקום
אמת או חובה הזה. עכשיו, תחשבי שהיה יוצר סרט אמת או חובה לקולנוע. זה יכול להיות קומדיה רומנטית, זה יכול להיות דרמה, זה יכול להיות סרט ילדים אפילו. וברגע שכאילו מסגרנו את זה בתוך מת או חובה, יודעים שזה סרט אימה, יודעים אפילו שזה קצת מצחיק, כאילו קצת אפילו קומדיית אימה במובן מסוים, וזה לגמרי...
וואו, כמה אלמנטים בשם אחד.
החלפה של אות.
כן.
הורדה של אות אחת.
וואו.
זה, שוב, זה קשה למדוד את זה מבחינת זה, אבל זה לגמרי הקפיץ את העניין בסרט וגם את הכמויות של קניית כרטיסים.
טוב, ירון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
אין ספק שהתפקיד שלך הוא מעניין, הוא משאיר טעם של עוד כזה, זה כזה, טוב, קח אותנו לסרטים, לא יודע.
יאללה, בואו לסרט. הסרט הבא עליי.
כן, ונראה לי גם נגענו בכל מיני נקודות שלא נגענו בהם עד עכשיו. כל עולם הפרסום והקריאיטיב, ובכלל זה עוד זוויות של תקשורת, וקולנוע, שזה תמיד כיף לדבר על קולנוע. והדרך שלך היא גם קצת שונה והיא קצת הפוכה, וזה גם מעניין ככה לחשוב על זה מהפרספקטיבה הזאת של מתי ללמוד, מתי זה נכון, האם אנחנו פזיזים שאנחנו הולכים בדרך נורא מסוימת וכזה נורא גנרית, ואולי אנחנו באמת צריכים שנייה לעצור ולהגיד, וואלה, יש דרכים אחרות היום. אז זה כיף, והיה לי ממש כיף, ולמדתי מלא, ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכן שהזמנתם אותי, היה ממש כיף.
אילה, נהנית?
מה זה נהניתי? וואו, היה מאוד קריאיטיבי.
יפה, יפה, אילה, אין יש לך את זה. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.